דף פי א', דרשו שם את הפסוק, תעמלו את הפשוטכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. בתשעה לחודש שמוסיפים מחול על הקודש, שמתחילים להתענות מיום התשעי, לא רק בליל העשירי שהוא יום הכיפורים, אלא גם מיום התשעי להוסיף מחול על הקודש. ממשיכה הגמרא, אין לי אלא בכניסתו, בציאתו מנעים, שגם כן צריך להוסיף מחול על הקודש. תלמוד דומר מערב עד ערב. מה הערב הראשון אתה צריך להוסיף מחול על הקודש? גם בציאתו צריך להוסיף מחול על הקודש. אין לי אלא יום הכיפורים. שבתות מנעים, תלמוד דומר תשבטו. אין לי לשבתות ימים טובים מנעים, תלמוד דומר שבתיכם. כלומר, גם ביום הכיפורים, שזה תוספת עמנוי, וגם בשבתות שנותנים לגבי תוספת מלאכה, שצריך להוסיף מחול על הקודש. הרי בשבת יום טוב אוכלים, לא שיש שם תוספת עינוי, אבל יש כאן תוספת של מלאכה, שאסור לעשות מלאכה מעט קודם השקיעה, כדי להוסיף מחול על הקודש. תוספת צריך להיות תוספת ודאית, שאתה עדיין יודע שזה יום ואתה מוסיף. כתבו רוב ככל הפוסקים שתוספת זה אין לו שום שיעור ידוע. כמה שאדם רוצה להוסיף יכול להוסיף, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, כמה שרוצה, אין לזה הגבלה מיוחדת. אומר תצריך כך וכך להוסיף, אלא כל אחד כנזוות לבו כמה שהוא רוצה, הן בכניסתו והן בציאתו. לפיכך 5 דקות או 10 דקות לפני שקיעת החמה מספיק להוסיף מחול על הקודש. כמו שאתה יודע שעדיין יש שם מזורחת, אפילו כלשהו, אפילו בראש העדנות אתה רואה טיפה אחת של שמן, של שמש. זה מכאן שמות תוספת מחול על הקודש. ואם רוצה להוסיף, יוסיף. הממוצע טוב דבר להוסיף בערך 20 דקות, 15 דקות עד 20 דקות. למה? מפני שיש שיטה, אמנם היא שיטה יחידה, היא לא נכונה להלכה, אבל ישנה שיטה כזאת, רבי אליעזר באמת, תלמידו של רבנו תם, סובר שבכל יום 15 דקות לפני השקיעה, לפני שהשמש נחשפת מעינינו, מתחיל כבר זמן בין השמשות. וכשהשמש נחשפת מעינינו, זה לילה ודאי. כך הוא סובר. הלכה לא כך. יש לנו כבר 3 שיטות בנוגע לעניין מתי זה נקרא שמו בין השמשות, ומתי נקרא שמו לילה ודאי. שיטת רבי אליעזר באמת, תלמידו של רבנו תם, זה שאמרתי עכשיו, 13 מיל, כלומר 13.5 דקות לפני השקיעה, מתחיל בין השמשות, ומיד כשהשקיעת השמש נחשפת מעינינו, זה נעשה הלילה. לעומת זאת, דעת הגאונים, תקף כשהשמש נחשפת מעינינו, מתחיל בין השמשות. ואחרי 13 מיל, נעשה לילה ודאי. שיטת רבנו תם, 3 מיל ורביע אחרי שהשמש נחשפת מעינינו, כל זה יום ודאי. מתי מתחיל בין השמשות? אחרי 3 מיל ורביע, כלומר 58.5 דקות, אחרי זה מתחיל כבר בין השמשות, ונמשך 13.5 דקות, אחרי 72 דקות, ונעשה לילה ודאי. אחרי 3 שיטות בדבר. השיטה האמצעית היא הנכונה שאנחנו נוהגים לפיה. היא שיטת הגאונים, שתקף כשהשמש נחשפת מעינינו, זהו בין השמשות, ספק יום ספק לילה, ואחרי 13 מיל, זה היו 13.5 דקות, נעשה לילה ודאי. כל הדקות שאנחנו מזכירים עכשיו הן דקות זמניות, לפי שיעור אורך היום ולפי קיצורו. 13 מיל, אנחנו אומרים 13 מיל, זה 13.5 דקות, אבל אם היום יותר ארוך, מוסיפים עוד דקה, עוד דקה וחצי לפי אורך היום, ואם זה קצר, מחסרים איזה דקה אחת, דקה וחצי, לא, אין פער גדול כל כך. ولفي ما شنهجوه كان بيرس إسرائيل بشليم كدمونيوت كدعات الجوانيم شالسوبرين شمياد إيما شكيعة شالشمش نخسف معينه ونكاش يومه بين الشمشوت شيسفك يوم سفك لعلا אדם צריך לפרוש לפני שתהיה השקיעה. בעוד הוא רואה שמש זורחת, אפילו כלשהו, זה עדיין יום ודאי, אז זה פורש מאותה שעה, ומקבל עליו תוספת מאחור על הקודש. קשים שלגבי מילה, לגבי מצוות ברית מילה, ביום השמיני יומו בשעה עונתו, וכמה עדיין מילה שלו בזמנה אינה דוחה את השבת. לכן, אם למשל נולד ביום שישי, ועדיין יש טיפ טיפה של שמש, זה נקרא שמו יום ודאי, ומלין אותו ביום שישי הבא. אם שקע השמש, זה נקרא שמו ספק. ספק נולד ביום שישי, ספק נולד בליל שבת, כי בין השמשות, כי זה תקף אחרי שקעת השמש. תוך 13 דקות וחצי נולד הילד הזה, הרי זה ספק אם נולד ביום שישי או נולד ביום שבת, כי 13 דקות האלה הם ספק, יום ספק לילה. אם זה לילה זה שייך לשבת, אם זה יום שייך ליום שישי. מה עושים? דוחים את הברית ליום ראשון. כי ביום שישי אי אפשר למול אותו ספק, אז אולי לא שלמו לו 8 ימים. ואולי זה היה לילה, כלומר. כי לכם שזה לא מנים אותו ביום שישי. בשבת אסור למול אותו ספק, ספק לא דוחה את השבת. איך זה יום השמיני ודאי. וכאן אולי באמת יום שישי, בין השמשות זה יום. אז ממילא, אם אתה מעל אותו ביום שבת, כמו שאתה לוקח ילד שנולד ביום שישי, מעל אותו ביום שבת, זה חילול שבת. הצורה לא תראה חילול שבת עליו. לכן דוחים אותו ליום ראשון. כל שנולד בבין השמשות, יום שישי בערב, וכאן שמו ספק יום ספק לילה, והספק הזה דוחים אותו ליום ראשון הבא. אותו דבר ביום, ביום שבת עצמו, אם כל זמן שיש עליהם שמש טיפה, אז זה נקרא שמו יום גמור, ומלאים אותו ביום שבת. שקעה השמש, אז אין מלאים אותו בשבת, שמלאלה הוא. דוחים אותו גם כן יום ראשון הבא, אז מלאים אותו ביום ראשון הבא. ויום אחד דבר כזה, ויש שלושה ימים כמו השנה הזאת, שלנו עכשיו ראש השנה, ראש השנה היה חמישי ושישי, ואחר כך יש לנו גם כן השבת. שלושה ימים מקודשים, כולם סמוכים זה לזה. ונולד הילד הזה ביום רביעי שלפניו, אחרי שקעת השמש, דוחים את הברית עד למחר, עד יום ראשון. למה? מפני שכיוון שהיה בין השמשות, ספק או ספק לילה. למול אותו ביום רביעי לא היה אפשר, כיוון שזה אולי יורה לה, אז היינו שמונה 8 ימים. אז מתי צריכים לצחות? מילה שלא בזמנה, לא זוכה, לא שבת ולא יום טוב. השמש הוא באמת מילה שלא בזמנה, אז דוחים אותו ליום ראשון, יום ראשון של... אחרי יום השבת, כלומר אתה מגדליה. זה מזה אנחנו מבינים שספק, ספק של מול, ספק שנולד בבין השמשות, דחים אותו לאחר מכן. היו איזה ספרים שטעו בדבר הזה, ואמרו כשיש ספק למנים אותו בשבת, זה היה פשוט מאוד טשטוש, ערפול בתחומים, ולא הבינו אותו את העניין וכתבו מה שכתבו. אז זו ההלכה, הלכה פסוקה. הווה אומר עכשיו, כל שיש שמש, כל שהוא, זה עדיין יום גמור, אין מה לדבר. ככה לך. לא כמו רבי אליעזר ממס, שאומר שכבר מתחיל לפני כן כבר בין השמשות. אבל בכל זאת, אם אדם רוצה לחוש דעת רבי אליעזר ממס, אם רבע שעה לפני השקיעה הוא פורש מכוח תוספת מכוח על הקודש, גם מסברת רבי אליעזר ממס עושה יפה. למה? שהרי 13 דקות וחצי זה כבר בין השמשות. הוא פורש דקה וחצי לפני כן, עושה תוספת מחור על הקודש. לדעתו זה יצא שפיר. לכן טוב מאוד אם אפשר שאדם יקדים רבע שעה או 20 דקות לפני השקעה. אבל לא צריך להקדים יותר מזה. מי שמקדים יותר מזה הוא לא הרוויח, שום דבר לא הרוויח. זה לא נקרא שם התוספת. התוספת שצריכה להיות סמוך כמה שאפשר, כמו שאמרנו, סמוך לוודאי. זה ודאי כל זמן שהוא עדיין אתה רואה שמש, וכזה עדיין זה בקשה מובדאי, ויש בזה מצוות תוספת מחור על הקודש. זה בכלל אנחנו אומרים, גם הלא תוספת מלאכה בערב שבת, למדנו גם כן מהפסוק הזה, תשבתו שבתיכם, תוספת מלאכה, הן בערב שבת והן בערב יום טוב. אז גם שם התוספת צריכה להיות בזמן שעדיין שמש זורחת. כלומר יום ודאי אתה מוסיף מחור על הקודש. התוספת היא מבחינת הוודאי. אם אתה פורש בזמן שבין שמשות, בלב אחי זה ספק כרת. אלא אתה צריך לפרוש זמן שעדיין זה ודאי, עדיין יום, ואתה מוסיף, מתנדב לך מהתוספת הזה, מוסיף מחורה על הקודש, זה פירוש מילה תוספת. לפיכך, גם בשבת, גם ביום טוב, צריך להקדים עד רבע שעה, 20 דקות, כמו שאמרנו לפני השקיעה. כבר בעלנו כמה פעמים, שאלה שחושבים שצריכים להדיק את הנרות 40 דקות לפני השקיעה, בכל ערב שבת, טועים הם, אינם מדעים את ההלכה. ושיבוש זה יצא להם, יש ספר אחד שלא הבין טוב מה שכתוב בספר כף החיים של יעקב סופר, אז חשב שזה 40 דקות, ולהי, הרב מסכמן על 20 דקות, לא יותר מזה. כאן יש פה פשוט אי הבנה, והרב הזה שהוא טעה, הוא עשה היה מסדר לוח, טוקצינסקי, והיה מסדר את הלוחות, ולא היה אחר שיעשה את המלאכה הזאת, אז כולם המשכו אחרי הטעות הזאת, ומכאן יצא גם הרדיו החסיד הכזו, שזה הרדיו שמחלל שבת בכל שבת, והוא אומר לנו מתי תוספת שבת, צריך לעשות 40 דקות לפני השקיעה. והמשובש הזה שהוא בעצמו מחלל שבת, אומר לנו מתי עושים תוספת שבת. וכן בוודאי שצריכים לעשות 20 דקות לפני השקיעה, זהו הזמן האמיתי. ולא כמו שאומרים לנו כל מיני דברים לא נכונים. גם מה שיש, עושים צפצפה במערב שבת, זה בשביל לסגור את החנויות, זה לא בשביל להדליק את הנרות. מה שכתוב גם כן בלוחות, הדקת הנרות בשעה כך וכך, זה לא נכון. כל מה שכתוב בלוחות האלה לא נכונים הם. אלא 20 דקות לפני השקעה. אתה רואה בכל הלוחות, כתוב מתי זה הזריחה ומתי השקעה. 20 דקות לפני השקעה זהו הזמן שמדליקים. כמו בירושלים, כמו בתל אביב, כמו בחיפה, כמו בכל העולם. ולא כמו שהם מייחסים לירושלים, שבמקום 20 עושים 40. אני פה אנחנו קדושים, ברוך השם, אז כופלים את תוספת שבת. כל זה לא נכון, הבל הבלים, סתם בודים דברים מלבם. אז זה פשוט טעות, לא הבינו טוב את דברי ספר כף החיים, ועשו מדעתם כל מיני דברים, כל מיני שיבושים. אבל האמת היא ככה, 20 דקות, לפני השקעה, זהו הזמן הנכון. לפעמים יש בזה מחלוקת בבית. לא הספיקה האישה לגמור את כל מה שיש לה, בפרט מימות החורף. מות החורף הם קצרים, לא מספיקה מסכנה האישה, פתאום כבר עושים טו-טו-טו, יאללה, גם אנו, זה שבת. אז יש פעמים, באים ריב ומדון, חכה בבית. זה לא נכון. צריך לדעת שעשרים דקות לפני השקעה, ולא קודם. לכן לא צריך לדעת, צריך להחמיר, להחמיר על עצמו, להחמיר על אחרים. יכריח אותם לעשות גם כן חמורות שלא נכונות. אין להם שום יסוד החמורות האלה. 20 דקות אני אומר זה חומרה, כי מצד הדין מספיק 5 דקות, 10 דקות. ובכל זאת אני אומר, טוב, תעשה חומרה, תעשה 20 דקות. גם זה חומרה. אבל חומרה על חומרה זה כבר לא טוב. זה חמור חמורתיים זה כבר. שאלו, לפני 40 שנה בערך, שאלו את הגאון הרב דושינסקי, שהוא היה רבה של ירושלים של העדה החרדית, שאלו אותו מחוץ לארץ, האם בירושלים נוהגים להחמיר כשתת רבי אליעזר ממת, שהוא סובר שאסור לעשות מלאכה כבר 13 דקות לפני השקיעה? ישיב להם, מנהג ירושלים עושים מלאכה עד 10 דקות לפני השקיעה. בני הרב הוא היה בירושלים, אבל מנהג ירושלים שלא חושבים בסברתו של רבי אליעזר ממת. ואם היו עושים 40 דקות לפני כן, אז מה הוא מעיד להם? אלא כמו שאמרנו לכם, שזה באמת, 20 דקות זה חומרה. בכל שכן שלא להוסיף על החומרה על החומרה. זה טוב להרים. כל המוסיף גורע על זה נאמר. צריך אדם לדעת מה שאמרו הפוסקים, צריך להבין בדיוק מה שאמרו הפוסקים, ולא להוסיף על דבריהם יותר מדי להרחיק לכת. וכן אמרנו עכשיו שיש לנו דין תוספת מחור על הקודש בכניסתו, עכשיו יום הכיפורים אנחנו מדברים, אז מתי שיחול שקעת השמש בערב יום הכיפורים, 20 דקות, לפני זה הזמן המתאים בשביל תוספת מחור על הקודש. ואישה שמדליקה את הנרות באותה שעה, תבדוק את עצמה לפני כן, אולי היא צמאה, אולי היא זקוקה לי איזה דבר, שאחר כך יעשו לה אחר כך לאכול ולשתות. אז תוכל ותשתהיה לפני כן, ואז כשהיא מדליקה את הנרות, פושטת את נעליה, שהרי היא מקבלת באותה שעה תוספת יום הכיפורים. ונכלל בזה גם כן 5 עינויים, בכלל זה נעלת הסנדל. אז עשו לה לבוש נעליים של העור באותה שעה, אז תחלוץ את מנעליה בשעה שהיא מדליקה את הנרות, תלבוש נעליים שכפור אם יש לה. וכן, ואז מדליקה את הנרות, מקבלת עליה תוספת. קודם צריכה לברך, שקדושה מסתובת סבנו, להדליק נר של שבת ויום הכיפורים, ושחר להיות יום הכיפורים בשבת, אז הוא מברך את שתי הברכות כאחד, כוללת אותם ביחד, של שבת ויום הכיפורים, וזהו הכל, לא צריך לברך שהחיינו. אז קודם מברכת ואחר כך מדליקה, כפי שמנהג הספרדים כדעת מרן רבי יוסף שקבלנו הוראותיו, שדעת הרב עמרם גאון והרמב״ם ורביה והמרדכי ורבנו אברהם בן חיים בעל ספר הפרדס ועוד כמה ספרים, שכולם סוברים שצריך קודם לברך ואחר כך להדליק בכל השנה כולה. ומועדים ביום כפרים שחריות בשבת, מברכת ואחר כך מדליקה, ולא מברכת שהחיינו, כי שהיינו אנחנו מברכים אחר כך בבית הכנסת בשעת כאן נדרה, כל אחד ואחד יכול רשאי באותה שעה לברך. אם הוא רוצה לתת איזה חובתו מפי של יח ציבור, אז שומע מפיו ויוצא איזה חובתו, ואם הוא רוצה בעצמו לברך, יכול לברך בכל אחד בעצמו. כל חג אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא הגיע אותנו לאותו החג, אלא שבכל חג יש לנו קידוש, אז הסמיכו את זה רבותינו על כוס הקידוש. בצד הדין זמן אומרו אפילו בשוק, זה בגמרא בערובין דף מ', יכול אדם אמר שהחיינו, אפילו הולך ככה בשוק, קיבל עליו תוספת של היום, הוא אומר ברוך את השם שהחיינו גם לזמן הזה, הוא מברך על הזמן, שברוך השם זכינו להגיע לחג הזה. אלא כיוון שסוף סוף יש לו אחר כך קורס לקדש עליו, אז למה לך להקדים ככה סתם, להגיד ככה בכלל שהחיינו? שעת הקידוש זה נקרא ליותר, אתה מקבל עליך תוספת של קדושת היום, אז לכן באותה שעה תגיד בכלל שהחיינו. ושאין כן בליל כיפור, אי אפשר לברך על כוס, איזה כוס, מי ישתה את הכוס? לכן בשביל זה אי אפשר לברך כי אם ככה, בלי כוס. זה שמברכים שיחיינו, אלא שזה שקורא ספר כאן נדרה, הסמיכו אותו חכמים, זה שכבר שהוא זכה במצווה הזאת, שקרא ספר כאן נדרה, אז הוא מברך ומוציא את הקהל לזה חובתם, אם הוא ברכי, אם הוא תמיד חכם, הוא שליח ציבור ראוי, או שהוא מכבד את הרב, או שבית כנסת, או את השליח ציבור. אבל אם הוא איש פשוט ולא יודע שום דבר מינו לשמאלו, עדיף שכל אחד ואחד יברך בעצמו ולא יסמיך אותו בשמה, הוא צריך לברך לי. אולי הוא לא מכוון להוציא אותי איזה חובה, והמצוות זה לוחת כוונה. נתכוון שומע, לא נתכוון משמיע, או בהפך, לא יוצא איזה חובה. עד שבה התכוון הוא שומע או משמיע. אז אולי הוא לא מכוון להוציא איזה חובה, אני יודע מה שיש בדעתו, הלוואי ששליחי ציבור יהיו בני תורה וידעו להוציא אותנו איזה חובה. כל שכן איש פשוט שיש לו מעט כסף וכאן הספר כאן נדרה, אז מה, בשביל זה הוא יוציא אותי איזה חובה שהחיינו? זה טוב שכל אחד יברך בעצמו בכלל שהחיינו, למה יסמוך על אחרים? עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו, ויברך כל אחד בעצמו יברך בכלל שהחיינו. אלא אם כן הרב שבית כנסת יותר טוב, או הרב או השליח ציבור, אומרים בפירוש רבותיי תדעו שכל אחד צריך לברך בכלל שהחיינו הלילה הזה, שזכינו להגיע לחג הזה, יום הכיפורים, יום מחילה וסליחה וכפרה. אבל אני מכוון להוציא כל מי שרוצה לתת איזה חובתו, אני מכוון להוציאו. וגם אתם תכוונו לתת איזה חובה. כשהוא אומר ככה במפורש, אז עדיף שהוא יברך בשם כולם, שזה נקרא שמו ברוב עם הדלת מלך. כך מבואר בגמרא בברכות נ"ג. זאת אומרת, כשאחד מברך בשם כולם, והם כולם קהל גדול עונים אחריו אמן, אז יש בזה משום ברוב עם הדלת מלך. אבל הוא לא אומר את הדברים האלה במפורש, שאני אסמוך עליו שהוא מכוון להוציא אותי, אולי לא מכוון להוציא אותי. לכן כל אחד יברך בלחש, עמו מילה מילה, ברוך אתה השם כמלך העולם, שהחיינו וקיימנו, בין אנשים, בין נשים, יברכו את הברכה הזאת. מנהגנו לומר כנדרה, אפילו שזה מאוחר בלילה. אף על פי שהרמ"א כתב שטוב להקדים להגיד כנדרה אם בעוד יום. בפני שאין התרת נדרים לא בשבת ולא ביום טוב ולא ביום הכיפורים. ניסם לעשות התרת נדרים, לא עושים התרת נדרים. משנה האחרונה של מסכת שבת אומרת, התרת נדרים דומה מעט כמו משפט, כמו דין. יושבים שלושה ועושים לו התרה. אז לכן, כיוון שזה צריך שלושה, זה כמו משפט. ואין דנים לא בשבת ולא ביום טוב. לכן לא מתירים נדרים בשבת, אלא לצורך השבת. כגון אדם שבשעת כעשור נשבע שהוא לא יוכל, אז יישאר בתענית ביום שבת, לצורך השבת. יושבים שלושה חכמים, עושים לו פתח מתוך הרצה ומתירים לו. אבל דבר שהוא לא צורך השבת, שלא ידבר אמפרולי, שלא ידבר יום אחד. מה יקרה? ימות? לא ידבר ביום שבת. בלב הכי בשבת הוא צריך הרבה להרבה דברים. ידבר מחר. אז מחר יעשו לו את ההתרה. לכן לא עושים התרת נדרים בשבת, ולא ביום טוב. לכן יש פוסקים שאומרים, הואיל ביום הכיפורים גם כן יש בו קדושה כמו שבת, لو من الرؤوي لعصوص التراث دارين كان دري رئيس عريض دي اشتباعنا في دي الاشتباع كان انا حولي مدران لان دري اشتباعنا لا شبوعي كينو زيها التراث دارين زي من الرؤوي لكن دي من زي عصوص الزمن بعد يوم از ايه بشي هم بيمت عصيم الزمن بعد يوم يشكي هلوت كإلش عصيم بعد يوم مخلين متى مصبوت של פתחת ההיכל, מכירת ספר תורה, זה עושים זה בשבת תשובה, מקדימים לעשות את זה לפני כן. ואחר כך הם בעצמם אותם אנשים שקנו את המצוות האלה, הם באים, באים יודעים את הזמן שצריכים להתחיל את התפילה, ובאים מוקדם, ועושים את המצווה הזאת, נוסעים כנדרים בעוד יום. אבל ברוב הקהילות לא נהגו כך. נהגו עד שמתחילים לך הייתי שוקתי ועד שהקהל מתחיל לבוא לבית כנסת, תתאסף, ועד מכירת המצוות נעשה אליו עדיין. מכי על מה הם סומכים, הרי אין מתירים מדרים. בא הריבה שעלה בשלום, רבי יצחק בר ששת, ולמד עליהם זכות. הוא אומר כך, אנחנו פה לא מתירים נדר ידוע של מישהו. אדם שיודע שיש לו איזה נדר, שהוא נדר באמת, הוא לא יכול לסמוך על כנדרי הזה. הוא צריך לבוא לפרט את הנדר, מצווה לפרט את הנדר. אז לבוא אצל חכמים, שלושה חכמים, ויגיד בדיוק את הנדר של נדר, והם עושים לו פתח מתוך חרטה, ומתירים לו. אבל לסמוך על כנדר שהוא אומר, אף אחד לא יכול לסמוך על זה. לא על זה ולא על הטלת נדרים שעושים בערב ראש השנה או ערב כיפור, שעושים זה באופן כללי. זה נעשה רק במקרה שאדם נשבע או נדר ונשכח דבר מדובו, והוא עובר על הנדר. נמצא שהוא עבריין, הוא עובר על הנדר בשוגג, לא מתוך כוונת אחילה. אז אכן מתנה את הדברים האלה כדי שלא חס ושלום יביאו אותו בדין איך עבדת על הנדר שלך. אמרים כל נדרי ועשרה, דין אשתבענה ודין אשתבעה, שלא יהיו לא נדרים ולא שבועות, אני מתנה תנאי שאני לא רוצה כלום. אז זה התנאי הזה צריך סיוע של יום. קדושת יום היא גורמת שהשם יסלח לו על מה שהוא עבר על הנדרים ההם. הרי הוא כבר נשבע והוא עובר עליהם כדי שהוא נשכח הדבר מפיו, מאוזנו. וכמים אלא הוא אומר בסוף, ונסלח לכל עדת ישראל, זה הקטע שמסיים. ונסלח לכל עדת ישראל ולגיע לגע בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אז זה בוודאי צריך להיות קדושת היום, שהיא קוראת את הסליחה. יום מחילה וסליחה וכפרה הוא. אז לכן עדיף אז רבה לומר את זה בלילה מאשר אמר את זה בעוד יום. ובעוד יום עדיין אין קדושת היום גורמת שיסלח לו הדבר. אבל כשהוא אומר את זה כנראה בלילה, אין לכם אין. קדושת היום גורמת מסייעת בשביל הסליחה. זה כל זה מסביר הריב"ש. ולכן באמת ברוב הקהילות כמעט נהגו שאומרים את כנדרי מאוחר בלילה, אלא כמו שאמרנו, נהגים למכור את המצוות האלה, ולוקח גם כן זמן. אדם שנמצא במקום שמוכרים את המצוות, לא יישב בטל לשמוע כמה זה קנה וכמה זה תרם וכמה זה עשה, ייקח בידו את העשה, בידו המחזור. יש שם מסכת יומא, משניות, יש שם כל מיני דברים, יושב ויקרא, או פיוטים, כפי מה שרוצה. העקה שיתעסק בדברי קדושה ולא יתעסק ככה, יסיח דעתו, זה קדושת היום. יום יקר בימי שנה, יום נורא בימי שנה. יושב יסיח דעתו לראות בכמה שקרים זה קנה, בכמה שקרים זה קנה, בשביל זה צריך לשמוע את הדברים האלה. הוא מעוניין לקנות, בבקשה, שיאמר כמה שהוא רוצה לקנות. הוא לא מעוניין, אז שיקח את הספר ויושב וילמד. לא יושב ויהיה סוקר מה אומר זה ומה אומר זה. חכם מה הוא אומר ורשע מה הוא אומר, חס ושלום. מה לא בדברים האלה? יושב ויתעניין בתוך המחזור, לומר פיוטים, או שיאמר משניות, עד שיגמרו מכירת המצוות, כי כל רגע ורגע של אותו היום לא יסולא בפז. הם שלעוררת תשובה, עוררי חרטה, יש פיוטים כאלה שמשברים את חוזק רוחו של האדם, על ידי כך הוא נשבל, הוא מרגיש לב נשבר ונזכה. ועל ידי כך חוסר בתשובה, ושב ורפא לו. העקר לנצל כל רגע ורגע של יום הכיפורים לקדושה, לפיוטים, לתורה ולמעשים טובים. מנהגנו לומר בדוי הגדול בליל יום הכיפורים. אף על פי שבמחזורים נתפס בדוי הגדול בחזרה של שליח ציבור בשחרית ולא בלילה. אנחנו מקדימים לומר את זה בלילה לפי שבלילה יש זמן, אין מי שרץ אחרינו. יכולים לומר תפילה לאט לאט, לא למהר כל כך, ונגיד גם כן בדוי הגדול שלוקח זמן, לוקח אולי חצי שעה או עשרים דקות, אומרים את זה לאט לאט בתוך שימת לב, ולא במרוצה רצים מהצעוד החופים, אלא ביישוב הדעת ובחיות כמו שצריך, כי כזו שיום לאדוננו. ואילו בשחרית הזמן שלנו מצומצם, כי אנחנו צריכים תקף להתחיל מוסף. מוסף צריך להתחיל אולי רבע שעה לפני 11, או לכל הפחות ב-11, כמה שאפשר שיהיה לפני סוף שעה שישית מהיום. שעה שישית זה מסתיימת 11:30 או 12:20, אז זה לא טוב שהאדם כל כך הרבה יאחר תפילת מוסף, אז צריך להקדים אותה לכל הפחות ל-11. כך כותב מרן, שאדם יקצר בתפילת יום הכיפורים שחרית בפיוטים ובסליחות, ולא יאריכו יותר מדי כדי שיתפללו מוסף בזמנה. ולכן מה אנחנו עושים? כדי לקצר קצת, אומרים את הבדוי הזה, הבדוי הגדול, אומרים אותו בלילה. ובדוי רגיל שאומרים בכל יום, שם ובגדנו, אומרים את זה בבוקר. כך חוסים לנו מעט זמן. וגם מזרזים את אלה שמוכרים את המצוות ביום, שגם הם יזרזו קצת, וגם לא להוסיף הרבה עולים, וגם העולה ברוך יהיה, וגם העולה וגם העולה בליסו. אנחנו מגבילים אותו. כיוון ששבעה עולים הם חובת היום, כיוון שאחד בשבת, אז מוסיפים שבעה מוסיפים. ומוכרים את השבעה מוסיפים. שבעה ושבעה מוצקות. יש לנו שבעה של חובת היום, מוסיפים עוד שבעה עולים שהם מוסיפים, מוכרים את המצוות האלה, ומסתדרים כמה שאפשר, ומהר, כדי להגיע שלכל הפחות ב-11, או מעט קודם, יתחילו בתפילת המוספים. כדי שלא יאחרו תפילת מוסף אחרי סוף שעה שישית מהיום, שזה נקרא שמו הגמרא, וזה נקרא שמו פושע. מי שמתפלל אחרי זה נקרא שמו פושע. יש אנשים לא שמים לב על השעה, ומעריכים בפיוטים, בסליחות, ואחר כך בסוף מתחילים, עד שמתחילים, מתחילים ב-12 מוסף, וגורים את מוסף ב-2, ב-2:30, זה לא טוב עושים, אלא כמה שאפשר יותר מוקדם, וטוב גם כן להקדים, לא להתחיל ב-7, כמו שמתחילים תפילות של שבת, תקדימו ב-6:30, 6 אם אפשר, כמה שאפשר יותר מוקדם, יותר טוב. בצד שני, צריכים גם כן להתחשב שיש נערים כאלה, לא יבואו מוקדם. אחר כך יבואו באמצע התפילה ביום הכיפורים. אז לכן אנחנו לא מקדימים כל כך הרבה בשביל גם כן לזכות את האחרים, שיבואו הצעירים האלה, רוצים לבוא, לא יבואו לך בשש, בשש הם לא יבואו. אם תגיד להם בשש לא יבואו, ב-6:30, אם הם אולי יבואו ב-7, יתחילו לכל הפחות ברוך שאמר. לא טוב בכלום, אין דבר. אבל אנחנו נתחיל בשש, אם יבואו אחר כך בקריאת שמע, כמה זה ביום הכיפורים, זה תפילה כזאת. אז לכן קצת אנחנו מתמהמהים, מתחילים ב-6:30. אבל טוב הדבר, הכל פנים, על ידי כך חוסכים גם כן זמן שלא צריכים כל כך הרבה למהר בתפילה, ועל ידי כך נוכל להתחיל באמת ב-11 ויכולים להתחיל מוסף. וכך באמת, אצלנו מעשים בכל יום, ככה, מתחילים 6:30, קרוב ל-11 מתחילים מוסף, ו-12:30 או 1:15 גומרים, ומתחילים 3:15 מתחילים מנחה. שעתיים הפסקה. זה גם מחליפים כוח, החזנים, הם לא מפלדה, הם בשר ודם, כמונו, והם גם כן בצום. אז צריכים כרחם על הארץ, ואוכלו רחם על הארץ, כרחם על הבריות. צריך שגם כן מסגרים לשלם הכוח, תחיל להתפלל עוד פעם מנחה. אז גם כן השעתיים האלה הפוגה שכל אחד ואחד יקום ברוחות כחות ועננים, נמשיך עוד פעם את תפילה של סדר היום, ב-3:15 עד צאת יום הכיפורים. אז לכן, כשיש הפסקה של שעה, שעתיים, זה טוב, לטובת העניין, זה לטובת התפילה. לא כמו אנשים שהם ממש מדביקים, דבקו שערים זה בזה. גומרים מוסף, תכף מתחילים מנחה, או 10 דקות רבע שעה, ותכף מתחילים מנחה. זה לא טוב. מפני שצריך קצת הפוגה, ורווח תשים, הוא בן עדר ובן עדר. לקצר בנגינות, זה לא יזיק. יש חזנים, עושים כל אחד עושה עוד את כוחו. בפרט יש אנשים שמחלקים את הפיוטים, כל אחד אומר פסוק, וזה צועק מכאן, וזה צועק מכאן, וזה רעש גדול, ושמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד השם מקומו. לא צריך הדברים האלה, צריך שאני הציבור יאמר את זה, וכולם יאזינו וישמעו, לא באים להראות את הכוח שלכם, שלהם, שכל אחד בא ויודע, טועה, שגם אני יודע לנגן, גם לי יש לו קול גדול. טוב, בסדר, יש לך קול גדול ולא יסף. תשים עליך חמסי מעין הרע, אבל לא צריך להראות כל אחד ואחד את כוחו בכפור, זה לצעוק מפה וזה לצעוק מפה, זה לא יפה ככה בתוך בית כנסת. לפעמים כאילו מתנגחים זה בזה, זה צועק וזה צועק יותר חזק כדי שישמעו אותו ולא ישמעו את השני. נעשה הדבר כמו התחרות, מה זה פה, פוטבול, כדורגל פה, מה זה פה? באים כולם להתפלל לקדוש ברוך הוא, כל אחד צריך בענווה לחיות לעשות לפי משפט הדין, ולא להראות את כוחותיו באותו היום. ענינו, זה צועק פה ענינו, זה צועק ענינו, הבעל ענינו, ואין קול ואין עונה ואין קשר. זה ענינו, צריך להיות מה זה. שליח ציבור אומר את זה, ואם מוצא קצת מנגן, יפה מאוד, הנגינה היא טובה, משל רוח טובה, אבל לא צריך הרבה גם כן להאריך. כל זה בחוכמה, בזמונה. אז זה נאמר ברנה יקצורו, ברנה יקצר קצת בנגינה, לא יאריך יותר מדי. העיקר, יום הכיפורים, שהוא באמת ניתן למחילה, לסליחה וכפרה, שאדם ימצא את כל כוחותיו, לרכז את מחשבותיו, בתפילה לקבל מה שהוא מוציא מהפה שלו. וגם הפיוטים, יש פיוטים שהם קשים, לא כל כך פשוטים, וצריך באדם לפני יום הכיפורים לעבור עליהם בינו לבין עצמו, שיבין מה פירוש המילה הזאת. כשהוא ייתן את רוחו להבין, אז יוכל להבין. כשיקרא זה ביום הכיפורים, הוא מבין מה שהוא מוציא מהפה שלו. יש אנשים שקוראים ולא יודעים מה שהם קוראים, כי הם לא מבינים את זה. יש מילים קצת לא כל כך רגילים, מילים כל כך קשות, לא כל כך רגילות. והוא קורא, קורא אותם ככה, קורא לו פושט כאגרת, הוא לא מבין מה שהוא מוצאים בפה שלו, זה יפה, בים הכפרים ככה, אבל זה שלא. אז צריך להבין, פרט שליח ציבור, שהוא עובד לפני התיבה, והוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, היה עם פפיות שלוחי עמך בית ישראל. והוא בעצמו לא מבין מה שהוא מוצאים בפה שלו, זה בושה, הוא קדם בזה יום וקסם. יכין את זה לפני כן. והרי עקר היום, התשובה, הכנעת לבו של האדם, שפלו דעתו של האדם, כמו שאדם קורא את הלבדו של רבנו נסים, ראש ישיבת בבל, אני בא לפניך באימה, ביראה, בקידה, בהשתחוויה, בחשיפת ראש, במחות חיים, כל מה שהוא קורא שם, שיהיו דברים אמיתיים, לא מהשפה ולחוץ. והדמעות הן שמעידות אם הוא באמת אומר את זה בכנות, או מהשפה ולחוץ. ואם הוא לא יכול לבכות, יש בני אדם לא מסוגלים תקף לבכות, לכל הפחות יש מניע קול בכי, כמו שכתוב, כי שמע השם קול בכי, כך אומר הרב חידה בשם רבנו הארי. אבל הבכיות ביום הכיפורים אין דוגמתם לכפר עוונותיו של האדם. בפרט אלה שקוראים, יש פיוט קטן לפני קריאת ספר תורה, אחרי מות של נביא אהרון, שכתוב על זה בזוהר הקדוש, כל מי שבוכה על מיתתם של צדיקים, זה מיתת של נביא אהרון, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו, ושר עווניך וחטאתך תכופר. ולא עוד אלא שלא ימותו בניו בחייו, זה כך מבטיח בזוהר הקדוש. יש לצערנו אנשים מסכנים עד שמגדלים איזה בן אחד, קוברים כמה בנים עד שמגדלים בן אחד. וזה סוגולה גדולה שאדם לחס ושלום לא יקבור את בניו בחייו, על ידי שהוא בוכה בדמעות של איש על פטירתם של צדיקים, מסתער עליהם. אז באים בשמיים מכריזים עליו, ושר עווניך וחטאתך תכופר. כי על זה כך הוא לוקח מוסר לעצמו, אם בארזים נפלה של הבת, מה היו בניו של אהרון, נדב ואביהו, צדיקים משזה עולם, עשו אולי איזה חטא קטן יחסית לגבי דידהו, אבל הם היו צדיקים, ואם בארזים נפלה של הבת, מה יעשו איזו וקיר, אנחנו מלאים עוונות מכף רגל ועד ראש. על זה כך הוא מוקח את זה במוסר, כואב לבו על זה, אותו הפיוט גם כן, הוא מעורר הרבה תוגר, הרבה בכייה. לכן כתוב על זה בתואר הקדוש, מי שבוכה בשעת קריאת מיתת בני אהרון, הקדוש ברוך הוא בעצמו מכריז עליו, שמכפר לו כל עוונותיו. וכן גם כן, בבידוי, כשאדם אומר את הבידוי, אומר את זה בדמעות של איש, לא רק בגינות, ככה תקף ומיד כדי לנגן בהם וזה הכל, אלא יתן את רוחו עליהם, באמת יזעזע איש, יחרד האיש וילפה את הכל מעשה מה שעשה. אנחנו יש לנו על חטא הזה, אומרים אותו עשה זה א' ב' עד ת', ואם לא היה עשה זה טף, היה צריך כל היום להוסיף על חטא, על חטא בלי סוף. יש לנו הרבה עוונות. אלא נגמר טף, אחרי טף מה נאמר? אין עוד אחרי טף. לכן נגמר, עשה זה הרבה, גמרנו, יצאנו מזה חובה. אבל העוונות הן למעלה מראשנו. לכן כמה שצריכים כל אחד ואחד להתבונן בהם ולבכות, להוריד דמעות, בין אנשים, בין נשים, בין ילדים, ככה להרגיל אותם שהתפילה תהיה באמת מזעזעת את הלב. זה לא תפילה שגרתית של כל השנה, זו תפילה מיוחדת, ובזה הקדוש ברוך הוא סולח את עוונותינו. אין לך דבר שמוחק את העוונות כמו הדמעות. לוקח הקדוש ברוך הוא את הדמעות האלה, מעביר אותם על מצחו, ואומר, ושר עווניך וחטאתך תכופר. כי עוונותיו של האדם חקוקים על מצחו, ותהי עוונותם על עצמותם. וכשהוא בוכה, תוקחי המלאכים את הדמעות האלה, מעבירים אותם על מצחו ומוחקים את כל העוונות שלו. וכן, מי לא זקוק היום? מי יכול לומר שאני זיקיתי לבבי, אני נקי מכל עוונות? אפילו צדיק נאמר בו, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל שכן הדורות שלנו. לכן כל אחד ואחד ישדל בכל כוחו, באמת יסתן את רוחו בכל התפילות, במיוחד בסולת הנעילה. סולת הנעילה אין דוגמתה למחילה וסליחה וכפרה. במשך כל היום הקדוש ברוך הוא כביכול יושב, כך כתוב בספרי הפרשים, והקדוש ברוך הוא יושב על כסאו, ממינו ומשמאלו מלאכים. אלה מלמדים זכות, אלה מלמדים חובה. פעמים שדוחים את התפילה שלו, של הזה שמתפלל, אם הוא ראוי, נראה בבקשה. כל העושה מצווה אחת, כולנו פרקליט אחד. כל העושה עבירה אחת, כולנו קטגור אחד. כן, יש קטגוריה ויש סנגוריה. אלה לעומת זה. אז למי ישמעו? בשעת הנעילה, כביכול הקדוש ברוך הוא נצב לבדו. אין שם לא מלאך ולא שרף ולא שום דבר. כי הוא עושה שעה, שעת האפס, שעת החתימה. לכן אנחנו חותמים, אומרים בנעילה, אומרים חתמנו בספר חיים. לא אומרים כותבנו. כי באותה שעה, שעת, שעת החתימה. אז אין שום מלאך ולא שרף, רק הקדוש ברוך הוא. ואיש הזה שהוא בוכה באותה שעה, כל כך תפילתו מתקבלת, כי שערי נועלו נועלו, כמו שאמרו רבותינו. דוד אומר, שמעת תפילתי השם, ושמעתי האזינה. את דמעתי אל תחרש. לא אמר, את דמעתי תראה, הוא רואה אותה, כי שערי נועלו נועלו. רק מבקש שלא יתעלם מהדמעה הזאת. ולכן אותה השעה היא שעה שהיא כל כך מקובלת, כל כך רצויה, כל כך טובה. בני אדם מתחילים באותה שעה מרגישים עייפות, זה יצר הרע נותן להם עייפות. שלא ישימו לב באותה שעה. כל אחד שם לב, אך כמה אני צמא, אי כמה אני רעב, אי. מתי עשו כבר שלושה כוכבים, מתי כבר נגמור כבר את הצום הזה. ובאותה שעה ממש חותכים את גורלו בשמיים, לשבט או לחסד. האדם שדלים אותו דלי נפשות. וגורלו מוטל על כף המאזניים, יחשוב באותה שעה מה אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, אני צריך צמא, איפה המוח שלו? לכן כל כך צריך באותה שעה להשקיע, לרכז את השכל שלו, לא לחשוב על שום דבר אחר. רק יבוא לפני הקדוש ברוך הוא בתחינה, רחמנא חוס, רחמנא שזיף, רחמנא פירוק, הן על החיים שלו, הן על הפרנסה שלו, הן על הבריאות שלו. יש כמה דברים שצריך אדם לבקש אותם באותה שעה. והרחב פיך ואמריהו השתבח שמו מקבל, מקבל תשובתם של ישראל. אין כמו הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו ורוצה גילה לנו את הסוד שלו. ביום הזה אני יושב עליכם בדים ואני שופט אתכם. אם לא היה מגלה לנו, מאיפה אנו יודעים? מאיפה יכולים להכין את עצמנו לחזור בתשובה? הוא גילה לנו את הדברים, את הימים האלה, הימים כל כך חשובים, כל כך גדולים. דרשו השם במצאו כראוהו ביותו קרוב. כמו שדרשו רבותינו, אלו עשרת ימים שבראש השנה ליום הכיפורים. אלו הימים שמסוגלים בתשובה. ביום הכיפורים, יום הכיפורים זה שיא, גולת הכותרת של הימים האלה. כל אחד ואחד יכין את לבבו לחזור בתשובה, כל אחד יודע לב ויודע מרת נפשו. העיקר התשובה האמיתית היא, כמו שאמרנו, בבכיות, בדמעות, שהוא כואב לו על מה שהוא עשה, מה שהכניס את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, במעשיו המקולקלים. על ידי כך ושב ורפא לו. מדרש בשיר השירים לבא בשלושה מקומות בא הקדוש ברוך הוא להוכיח את ישראל וחשבו אומות העולם הנה חס ושלום הקדוש ברוך הוא עושה כדיע עם ישראל ושמחו שמחה גדולה בסוף, בסוף יצאו בבושת פנים פעם ראשונה כשאמר ישעיהו הנביא לכו נא ונבחך נאום השם מי יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אפשר להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? בוודאי שהאדם שיבוא להתווכח, ייפול ברשת, תאמנו לו, הוא יכול לנצח חס ושלום את הקדוש ברוך הוא. שמחו שמחה גדולה, הוא אומר, הנה, הוא אומר נכונה ונבחך, תראה עכשיו מה שאין לישראל. כשרק הקדוש ברוך הוא רשעים האלה שמחים על ישראל, אלה בני אלה. לכן אני סולח לכם, גמרנו, לא רוצה להתווכח עמכם. אם יהיו חטאיכם כשלים, כשל יגלבינו. אם יעדימו כתונה, כצמר יהיו. סולח לכם. טוב, תחזבו. הלכו בבושת פנים. פעם שנייה, בא מיכה המורשתי. בריב להשם עם יהודה. לבכות על יעקב כדרכיו, כמעלליו וישיב לו. סמחו, תראי, ריב. פתאום אומר, מה עשה יעקב? בבטן עקב בתחיו. ובאמנו שרה את אלוקים, שרה את מנחו יחד. זה הריב שיש לו. בא להתבדח עם בניו, אומר לנו ריב להשם עם יהודה. איפה הריב שלו? אחר כך יש עוד פסוק. בהושע, שמעו הרים מצריב השם והאיתנים מוסדי ארץ, קרים להשם עם עמו ועם ישראל התווכח. טוב, שמחו, נתראה, נתווכח, מה? ما أمر عمي بعسي تلقى ومر إتيخا عنبي عمي زخنا ما يعص ملك ملك مؤاب ومعنا رتب العب بعور من الشتين بعد قال ما دعت تذكرت الشيم بما أكديم الشيم وكفر له مروم بس يعني خت من ريخة إف إيش فوق بكحيم إف هريم إف هم زنيم إخذبوا تام يسوب بوشس بنيم كذا شو خو هبت إسرائيل كنار إسرائيل وأهبهم أهبت إسرائيل تلا كذا شو بارخو لا تمحي لعول معاد وبفرات بيوم الكيبورين ذي شعات فتون شكور أحد بأحد يتبيس كف يخور عما كدش بارخو يبوت لك ورخو بتحنا ببخي يبو وبتحرولين أو بيدام على ذيك أخي اختوب تام يحتوب تام لحين تبيهم شلو يش بسوك بسفر زخريا بسوك لخورا تموة إيبوش شو دبار رك دبارين كترين אבל חוזר על עצמו, כה אמר השם צבאות, שובו אליי נאום השם צבאות, ואשוב עליכם אמר השם צבאות. שלוש פעמים השם צבאות, מה קרה פה? כה אמר השם צבאות, שובו אליי נאום השם צבאות, ואשוב עליכם אמר השם צבאות. מה זה כמה פעמים השם צבאות? פעם אחת זה מספיק. אומרים, למשל מלך גדול, אחד מהאוהבים שלו עשה איזה מעשה לא בסדר, קרא אותו המלך, נזף פה איזה נזיפה חמורה, סתר לו והוציא אותו החוצה. אחר כך, אחרי כמה ימים, בא אדם חשוב מהשרים היושבים בשנה במלכות, בא אצלו ואומר לו, אני שלוח מהמלך, זה לא יפה שאתה ככה תתנהג, למעני לכל הפחות, תתפייס, תבקש סליחה מהמלך, והמלך יסלח לך. לך אליו, תבקש סליחה. אל תשיבו אותי רקם, אני אדם נשוא פנים, אני אדם מכובד, אף אחד לא ממלא את פי, לך. שנית, זה טעם אחד, פני שאל לכבודי אתה עושה את זה. שנית, אתה עושה את זה לכבודו למלך, לכבודו של מלך גדול כזה, בידו להמית ולחיות. לך תתרפס אליו ותבקש ממנו סליחה לטובתך. הוא יכול להטיב לך, יכול להרע לך. תקף מידך, עכשיו תבקש ממנו סליחה. ולא עוד אלא נוסיף לך עוד טעם שלישי. שכדאי לך שתלך. המלך רמז למישהו, אם אתה תבוא ובקש ממנו סליחה ותתפייס, ותפייס אותו, הוא יבוא לבקר אותך בבית שלך. איזה כבוד גדול יעשה לך המלך. יבוא אצלך לתוך הבית שלך. באמת? שלושה דברים. כה אמר השם צבאות, שובה אליי. אני נביא אומר להם, אני שביא לך את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר, שוב אלת, כן, למעני, אני נביא של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא, נאום השם צבאות, שוב אליי נאום השם צבאות, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, השם צבאות של הקדוש ישראל, בידו להמית ולחיות, בידו להעשיר ולהעני, לחלות את האדם ביסורים קשים ומרים וחס ושלום ולהפך, את המריאות, הכל בידו יתברך, לך תבקשו סליחה. ועוד דבר שלישי, תדעו, ואשוב עליכם, אמר השם צבאות, אשוב עליכם, אני אבוא אבקר אתכם, אתן לכם אשרי שכינתי בבית שלכם, אתן לכם כל טוב שבעולם, יש לך חכמתות מזה? לכם, כל פעם השם צבאות. כה אמר השם צבאות, שובו אליי נאום השם צבאות, ואשוב עליכם, אמר השם צבאות. שלוש פעמים, לומר כמה תועליות וכמה טובות מכוח שלושה דברים הגיוניים, אתם צריכים לחזור בתשובה, ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. זהו כשאנחנו באמת מכניסים את עצמנו בעובי הקורה כדי לבקש אליה מהקדוש ברוך הוא. וישר ורפנו, כל אחד הקדוש ברוך הוא רוצה, חי אני נאום השם צבאות, אם מחפוץ ומות המת, כי אם בשום רשע מדרכו וחיה. שובו שובו מדרככם הרעים בית ישראל, ולמה תמותו בית ישראל? רוצה את החיים שלכם, אני חפץ בחיים. לא רוצה חשוב שלום שתמותו. אז יש לך חכמתות מזה? כתוב שם בירושלמי במכות, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? נפש החוטאת היא תמות, אין לו תקנה, ימות. שאלו את התורה, אמרו לא, נפש החוטאת, יביא קורבן ויתכפר לו. בא הקדוש ברוך הוא אמר, ואם אין קורבן, בית המקדש אין, או שהאיש הזה עני, אין לו כסף לקנות קורבן, מה יעשה? אין, יעשה תשובה ואני אסלח לו. זה שאומרים, אדם בבהמת הוא שיהיה השם. מה זה אדם הזה שיהיה השם? לדעת החוכמה, אדם חייב מיתה. מה כשהוא מבטר לו? لدعت التوراة به محي يبيت بتم كموت يبي قربان يش حشت قربان من كموت تلك كبرا علاف أسلم كان به ماك مشكلة ورخت نموت باقي هم يردون زي ذي رزيعة داروا به ما توشي عشم لا صريح لخينا مريم عربي شنايم عديم يوما تميت لو يومات عبكي عد أحد عربي شني عديم يوما تميت مية شني عديم امزي حخمة بامزي هالتوراة كما هالنبوءة ذا التوراة الجو ما تميت أوش هايش يموت أوش به ماش لو تموت أبغى اليوم ما تعبي عدا حد ذاك إذا شلون خويش تبحش ما عدا حد يحيد يمي حد ومبتير على الكل ركت شوفا يعسيت شوفا من محله الكل وفدو أتام شامو ربتينو كقول أبارة كده توت بتوت بدين شافدو أتشوفا من مكبرين نمس بكيم عشوا على مسورين من مراكيم شنيمار وفكتين بشبت مش عام وبقائم عبونام גם אלה אומר רבנו יונאים עוסקים בתורה כדי שכל שולח להם לגמרי לכן אמר שוב יעשה על השם אלוהיך כי חו עמכם דברים ושובו אל השם אין דברים אלא דברי תורה בדברי תורה תחפר לו הכל לא צריך לא יסורים ולא קורבן ולא שום דבר זאת התורה לא עולה לא מנחה לא הטעת לא צריך לא שום דבר רק לעסק בתורה ויסורי עליך את הכל כל אלה שהם בעלי תשובה של הדור שלנו, כל אחד זוכר מסכים את מעשיו, כואב לו מאוד. כי מתחלה לא נפתחו עיניו, לא ידעו כל מיני דברים האלה. תינוק שנשבע, מתחיל להסתער, מתחיל לבכות. בעלי תשובה באמת, תשובה לאמיתה, לא היה לנו כוחות, אז צריכים לקיים תשובה כמשמעה, תשובה ראשי תיבות, תענית, שק ואפר, בכי הספד. זה ראשי תיבות של תשובה. לא היה לנו כוחות, אבל דורות שלנו אין להם כוח. לעשות כל הדברים האלה, אין לנו כוחות בשביל הדברים האלה. אבל התורה הבאה מחפרת על הכל, גומרת את הכל. אם אדם יהגיע בתורה, אך בתורת השם חפצו, בתורתו יהגיע יומם ולילה, כמה שילמוד יותר, ידע לו שכפרתו בטוחה יותר. אין לך דבר יותר חשוב מלמוד התורה. ונאמר כמה דברים השייכים להלכות יום הכיפורים. בתפילת ה... בכל התפילות בכלל, יש לנו 26 פעמים ויעבור. יג מדוד, אומרים 26 פעמים. כמינה שהם הוויה ברוך הוא. וסימנם, הזוג, בלילה חמישה, בבוקר גם כן חמישה. בערבית חמישה ויעבור, בבוקר בשחרית גם כן חמישה ויעבור, במוסף שבעה ויעבור, במנחה שישה ויעבור, בנעילה שלושה ויעבור. ביום זה הזוג. חמישה, שבעה, שישה, שלושה. בלילה זה גם כן חמישה, כמו בבוקר שחרית חמישה, גם בלילה. אז זה גם תריה הזוג. זה חמישה וחמישה זה עשרה. אחר כך שבע ושישה זה 23, ועוד שלושה 26. זה 26 פעמים ויעבור, כמניין שם הוויה ברוך הוא. שהרי היגמדות מעוררים את הרחמים של הבורא יתברך, כמו שאמר בעצמנו משה רבנו. כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם כל עוונותיהם. זו סוגרה שעשים בשישה פעמים שאומרים ויעבור. לכן אמרו אותם בתוך כוונה, לא רק בנגינה שלהם, אלא יחשוב גם כן על הבנת העניינים. וגם יעשו לפני כסדר הזה שהם בעצמם גם כן יתנהגו, ילכו בדרכיו של הבורא יתברך, שתבח שמו, כתוב על עשה בדרכיו, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, מה הוא רב חסד באמת, הפתה רב חסד באמת. יתנהג אדם במידת כהנו. על ידי כך גם כן, כזכות גם סולח לו. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. מה שאדם מתנהג, כך גם כן בשמיים, גם כן, מתנהגים אותו. אמת מארץ תשמח, וצדק משמיים נשקף. איך שמתנהגים הבריות זה עם זה, גם בשמיים ככה מתנהגים. כשישראל כל אחד אוהב את חברו, גם בשמיים גם כן אוהבים אותם. כמו שאמרתי, את מוסף, להשתדל כמה שאפשר, להקדים, שיתחילו ב-11, לא יקדימו, לא יאחרו אותו יותר מדי. מנחה מתחילים רבע ל-3 בערך, אומרים את זה לאט לאט, יש גם כן הפטרה של יונה, צריך לקחת את זה בחשבון. וכן, ואחרי זה יש לנו 6 פעמים, כמו שאמרו, 6 פעמים ויעבור, מתחילים אחר כך נעילה. מתי מתחילים נעילה בדיוק? את העמידה של הנעילה, מתחילים חצי שעה בדיוק לפני השקיעה. מתי כתוב בלוחות השקיעת השמש? באותה שעה, בדיוק חצי שעה לפני כן, עומדים בעמידה. את הפיוט, אין נורא עלילה, יכולים לומר אותו לפני כן, אשר יושב בבתיך, יכולים לומר לפני כן. העיקר, את העמידה, לעמוד בדיוק חצי שעה, זה בשעה שהשמש זורחת בראש האילנות, באותה שעה זהו זמן של נעילה. אבל, מפני שצריכים לסיים לפני שקעת השמש, כדי שיספיקו גם הכהנים לשאת את כפיהם לברך את ישראל, ואין נשיאות כפיים אלא ביום, שכך נאמר לעמוד בשם השם בשבתו ולברך בשמו, מקיש ברכת כהנים לשירות בבית המקדש. מה השירות בבית המקדש? רק ביום שנאמר ביום צוותו להקריב את קורבניהם. אז כך אותו דבר גם כן ברכת כהנים אינה אלא ביום, כך כתוב בירושלמי פרק ד' של ברכות. וכן לכן, כיוון שברכת כהנים ביום, צריכים לסיים את החזרה של הנעילה לפני שקיעת השמש, כדי שיספיקו הכהנים לשאת כפיהם. מתי נשיאות כפיים? לפני שים שלום, אז זה ממש סמוך לסוף החזרה. אז לכן, בטעם זה, ראוי שהקהל לא יעזרו לו לחזן בכלל בחזרה. הרי בכל החזרה, בכל חזרות התפילות של ימים נוראים, אומר, השם שפתה תפתח, וכולם צועקים, ויגיד תלתך, וחזור עוד פעם, ויגיד תלתך, זה לוקח זמן, יש להם בקרב אחד תרגום. ובכן, כזה שמך השם על ישראל עמך, על ישראל עמך, זה אין דבר סוף. אם יעשה כל המנגינות האלה, יעבור תקף מיד, זה זמן, לא יספיק. ויגיע בחצי החזרה, כבר תהיה שקעת השמש. אז מה יעשו הכהנים? לא יעשו כפיהם? לפי כך מה עושים? הקהל כולם יחרישו, רק יאזינו לספילת השליח ציבור. גמרו את העמידה של הנעילה, הלחש, מתחיל שליח ציבור לבדו, וגם הוא עצמו לא יעריך כל מילה ומילה, כך כותב זה בשולחן ערוך, לא יעריך כל מילה ומילה בחזרה, כמו שרגיל תמיד ינגן, אלא יעשה את זה בקיצור, ותפילתה מהרה תקבל ברצון, זה ספילת הנעילה, ככה זמן שלה זה ככה. כן, זה לא אשמה של מישהו שהוא ממהר, שהוא לא ממהר, כך צריך להיות. לא יאריך הרבה בנגינות, יקסה בנגינות. תראו גם ובכן הקדישך מלך, או ובכן תערי לך קדושה כתה אלוקנו, שמה זה בנוסח קצר מאוד, מקוצר. כי לא רצו לשנות את נעילה מכל התפילות, אבל יש נוסח קצר מאוד. ולמה? פרי שיודעים שהזמן הוא קצר. לכן לא יאריכו, גם הפייטנים לא יאריכו. אז לכן כמה שאפשר לומר את זה בזריזות, כדי שיספיקו שהכהנים יסיימו מילת וישים לך שלום, ועדיין שם מזורחת. מה הדין? אם כבר העריכו כל כך, לא הספיק החזן, לא יודעת, עשו את זה מהר מהר, והעריך הרבה, ונעשה לילה. יישאו כהנים את כפיהם או לא יישאו? לא יישאו כפיהם, כי ספק ברכות להקל. לפי הנוסח בירושלמי שלפנינו, וכפי שיעתיק אותו גם רבנו אברהם בר יצחק אבדין לרבונה בספר האשכול, וגם הרעב"ד בעל ההשגות, וגם הרשב"א וגם הרצפה, כולם יעתיקו את הנוסח הזה שלנו, שאין נשיאות כפיים בלילה, שנאמר מקיש שירות לברכת כהנים, מה שירות ביום, כלומר עבודת את המקדש ביום, אף ברכת כהנים ביום. זה הנוסח של ירושלמי שלפנינו, זה עותק בכל הראשונים שהזכרתי. אלא מה, יש באמת נוסחה אחרת. הרעביה, רבנו אבי העזרי, וגם האור זרוע, וגם רבי אליעזר מבית בספר הרעים, שלושתם, העתיקו נוסחה אחרת, וסוברים שמותר לעשות נשיאות כפיים בלילה. גם מהריד נמשך אחריהם, גם כן אומר שמותר לעשות נשיאות כפיים בלילה. גם הגאון יעבס בספר שאלת יעבס, ככה נמשך אחריהם. אז יש לנו סוף סוף סוף, מערכה לקראת מערכה, יש מחלוקת. כשיש מחלוקת מה אומרים, ספק ברכות להקל. נפש מספק ברכה לבטלה. אם תאמר אסור לעשות תפילת כפיים בלילה, הכהן שמברך שקשרנו בקדושתו של אהרון, זה ברכה לבטלה. אז פשוט צריך מה שבאת עשה, עדיף. לכן לא יעשו תפילת כפיים. בכל זאת, אם זה היה כבר השקיעה, עשו, שתדלו למשל למהר, אבל סוף סוף כמה שמהר, יש חזן שהוא כבד פה. לא יודע כל כך לעשות למהר. אם הוא מהר מעט, יבלע אחר כך את התיבות, את האותיות. אז זה בלע את הקודש ומתו, לא רוצה לעשות בלע את הקודש. אז הוא אומר, מזכיר לאט לאט, בינתיים כבר שקעה השמש. כל עוד שזה בתוך 13 דקות אחרי השקיעה, יש לנו ספק ספקה. אני אומר לשם השעות, ספק יום, ספק לילה. זה לא ודאי לילה. וספק אם מותר לעשות נשיאות כפיים בלילה, או גם ביום, או רק ביום. זה מחלוקת של הפוסקים שהזכרתי. מצד אחד יש לנו הרעב"ד ובעל האשכול, וכן מהר"ם ברוטנבורג, הרשב"א, הרצב"א, הראש, כולם סוברים שאין נשיאות כפיים בלילה. מצד שני יש לנו הרעב"ד, ישנו גם כן האור זרוע שיעתיק אותו, ישנו רבי אלעזר ממת, ישנו מהריב, ישנו הגאון יעבט, כן, ישנו מערכה לקראת מערכה. זה ספק. כשזה בבין השם משהו שזה ספק או מספק לילה, אבל ספק ספקה. ובפרט שיש עוד צבלה גם כשר רבינו אותם, לכן בדיעבד אם נסעו כפיהם אחרי השקיעה, ישנו מה שיסמוכו. לא צריך לגעור בהם. תעלים עין לזה. אבל לכתחילה ישתדלו בכל כוחם, כמו שאמרנו, לעשות את זה לפני השקעה, ולא יכניסו עצמם בספק. ועוד לבאר דין חולה ביום הכיפורים. חולה ביום הכיפורים, כמובן חולה שיש בו סכנה. שרופא אומר שאם יתענה האיש הזה, חס ושלום נכבד עליו חוליו, ויש חשש שיבוא לזה סכנה. לא בטוח מאחור שיהיה סכנה, אפילו ספק סכנה. ואין הולכים בפיקוח נפש אפילו אחרי הרוב, לא שומעים אפילו לרוב, אפילו יש מיעוט, חושים למיעוטה כדי שהאדם לא יפול חס ושלום בחשש סכנה. שכך גזרה התורה ואמרה, וחי בהם ולא שימות בהם. עשה דבר שיהיה חי, ברור מאחור שיהיה חי. ולא יכנס וספק סכנה. לפיכך, אפילו אם הרופא לא בטוח בדבר מה שהוא אומר. הוא אומר, אני מסופק אם האיש הזה יכול להחזיק מעמד, אם הוא יצום, חס ושלום שלא יפול בחולי כבד, אחר כך יכבד עליו חוליו וימות. אפילו הוא אומר שזה ספק, גם כן שומעים בקולו ומאחרים את החולה. ואסור לחולה להחמיר על עצמו. ונשמרתם מאוד לנושותיכם, אך את, את דמכם לנושותיכם לדרוש. אמרו רבותינו, זה אדם שהוא מחמיר על עצמו, אין זה כשמה חומרה, זה שיטות, זה יחסית שוטר כשמה. אם אדם הוא רוצה להחמיר כזה שיצום ביום הכיפורים, פני שקשה לו, כל השנים היה צם, פתאום עכשיו הוא ישנה מנהגו ורוצה לאכול ביום הכיפורים, קשה לו. אפשר להבין את זה, כואב לו על דבר הזה. אבל אם התורה מצווה אותנו וחי בהם ולא שימות בהם, הוא חייב לקיים דברי התורה, לא לחשוב במשהו אחר. מי שצווה אותנו על הצום, זה ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא צווה אותנו וחי בהם ולא שימות בהם. הפה שעשר הוא הפה שהתיר וצווה, לא רק התיר. לכן הוא אומר, אם זה התיר, אבל אני לא רוצה, לא נוח לי בהתיר הזה, אני רוצה לעשות חומרות. יכול לדעת לעשות חומרות בדברים אחרים, לא בדבר שפוגע חס ושלום בנפשו. ואם חלילה וחס החמיר, לא שמע לכל הרופא, ואחר כך מת, בשמיים יתנו לו עונש חמור מאוד, כאילו עמיד עצמו לדעת. לא רק שלא יקבל שכר שתעלית, יתנו לו עונש חמור מאוד בשמיים. אתה יודע שכתוב בתורה וחי בהם, ולא שימות בהם, למה אתה עשית דבר כזה? למה החלטת את עצמי ואת עצמך לידי מיטה? ובני אדם לא מרגישים באותה שעה, הוא חושב שיכול לעבור לו בשלום. הנה הוא שם לב על עצמו, הנה הוא יושב כל היום, ולא קורה לכלום. וזה לא נכון, באותה שעה לא מרגישים, אבל אחר כך מרגישים, אחר כך זה יוצא מהעיניים שלו. היו כמה אנשים, אני רוצה לספר לכם בשביל שכל אחד יפחד חס ושלום, יהיה רצון שכולכם תהיו בריאים. אבל בכל זאת צריך אדם לפחד, שומע, אשרי אדם מפחד תמיד. אולי לא בשביל עצמו, יש לו מקרה בבית כנסת שלו, יש איזה אדם שהוא חסר דעת, לא מבין שצריך לאכול, אז צריך להשגיח עליו. היו בני אדם כאלה שהרופא אמר להם, הוא היה חולה וכליות, אמר לו הרופא, אתה צריך לשתות הרבה, וגם עם כיפור אתה חייב לשתות. הוא לא שמע, מה כיפור, אני אשתה, מה פתאום? אז ישב לו כל הזמן, אמר, אם אני אצטרך להרגיש התקפה בכליות, אז אני אלך לשתות. כך הוא חשב, עבר כל היום, עבר בשלום, לא קרה לו כלום. כבר הלך ואכל ושתה, אוח ברוך השם, עבר בשלום. אחרי יום, קיבל התקפה בכליות, הוא מת, והלך מן העולם. ואמרו הרופאים, זה מפני שהוא צם, אז התייבשו הכליות. אילו היה שותה ביום הכיפורים, לא היה מת, היו מיד מחזרים אותו. הקדוש ברוך הוא נוח לו לאדם שיחיה יקר בעיני השם מבטא לחסידיו. כל יום ויום שאדם חי, מניח תפילין בכל יום, מתפלל לקדוש ברוך הוא. לא המתים מהלוליה ולא קורא דומה, ואנחנו נברך יד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהאיש הזה ימות, ילך מן העולם. הלוואי שהשם לא יעניש אותו, חס ושלום, אנחנו רוצים שהשם יעניש אותו. הוא מסכים בטיפשות, הוא עשה את המעשה הזה. לא היה שואל, הוא חייב לשתות. היו מביאים לו בעל כורחו שמתאים לו לשתות. היה אחד שהיה בעל תשובה. והיה מסכן חולה לב. הרופאים הזירו אותו, אתה חייב לאכול יום הכיפורים. אבל כשבא שהיה בעל תשובה והרגיש את עצמו, מה הוא יוכל ביום כיפור אחרי שחטא כל כך חטאים? אם היה שואל אותנו, אומרים לו, אתה חייב לאכול, אבל לא שאל אותנו. והוא חכה, אמר, אם אני לא ארגיש טוב, באמצע היום יתעלף או משהו, יאכל. כך הוא חשב. כל היום ישב בשקט וככה עבר עליו בשלום. בערב בלך הלך לאכול, הגיע עד סף הבית שלו, מיד התמוטט ונפח את נפשו. מת, על המקום מת. באותו יום לא הרגיש שום דבר, אחר כך הרגיש. אבל היה מאוחר כבר. לכן מאוד צריכים לשים לב, יש בני אדם מאבדים נוזלים, צבעם, הם רגישים מאוד, בפרט ביום חם, מאבדים נוזלים, בפרט כשיושב כולו כל יום מקום אחד, אז איבוד נוזלים זה מסוכן מאוד. נעשה הבשר שלו כמו קרש, כמו עץ, נגמר, מת, נופיח את נפשו חס ושלום. הריאה שלו מתייבשת, יש בני אדם רגישים לכך, לא כל אדם שווה, אבל יש בני אדם רגישים לכך. אם אדם חס ושלום מתעלף מחמת צמאון, מרגיש את עצמו צמא מאוד ולא יכול להתאפק, אז זה יכול להיות חשש סכנה, צריך מאוד להיזהר בזה. יש בני אדם שסובלים מעניין כזה, מצמאון סובלים מאוד, אז צריך לשאול בעצות רופא לפני כן, לא לחכות עד הרגע האחרון. ואם קרה שיתעלף, מיד שופכים לו מים בתוך הפה שלו. מזעיקים אותו, לוקחים אמבולנס, לוקחים אותו לסקר של בית חולים. לפעמים מי שהשתהו 5 דקות, כבר הבן אדם הזה ילך מן העולם. לא לחכות, יש עוד חצי שעה, יש עוד רבע שעה, מה אכפת לך? זה לא עניינך. אתה רואה האיש הזה, הוא בסכנה, תקף תחש אותו מפלט. תקח אותו לבית חולים, אולי יתנו לו משהו, יתנו לו זריקה, יש לו משהו. בקרה כמה מקרים כאלה. פעם אחת באמצע נעילה, הייתה אישה אחת שהתעלפה בעזרת נשים. שמענו כל צעקות, אמרו שיש אישה אחת שהתעלפה. מיד אמרתי לקחו אותה לבית חולים. לקחו אותה לבית חולים, אמרו, נס שהבאתם אותה עכשיו, עוד 5 דקות הייתה כבר בלב מתים. מיד הזריקו לה איזה הזרקה, ויתנו לה מים בפה וכולי וכולי, אמרו שאין לה עבוד נוזלים. כי יש כאלה שהם רגישים לכך. מאוד צריך להיזהר שמתם מאוד לנשותיכם, לא להתעלל בבני אדם. כתוב בירושלמי ביומה, מעשה באדם אחד שהיה הולך עם ביתו, ביתו קטנה מסכנה, 10-11 שנה, אמרו לו, אבא, אני צמאה. אמר לו, בתי, תקף אנחנו מגיעים הביתה, אני צריך לשתות. הוא היה צריך לדפוק על איזה בית, אמר, תנו לילדה שלי מים לשתות. אבל הוא לא חשב כל כך דבר רציני. אז אמר לו, תקף אנחנו מגיעים. הלכה עוד 10 פסיעות, אבא, אבא, אני צמאה. אמר לו, בתי, תקף אנחנו מגיעים. הלכה עוד 3 פסיעות, נפלה בארץ ומתה, נפחה את הנפש למה שלה. זה צמאון יותר חמור מהרעבון. אז כמה צריכים להיזהר בזה? צריך בני אדם כל אחד ואחד, אם יודע שיש אדם שהוא חולה לב, יחקור אותו, ידרוש אותו. לא אמר לו, מה עסקך, מה אכפת לך? יביאו אותו אצל הרב, יעשה לו חקירת שתי בערב ותחו בכותל. ואיך, מה אתה עושה טוב? תגיד מה, איך אתה חולה לב, צריך לאכול. יכריח אותו לאכול. הוא אומר, לא, אני יכול, אני יכול. מה אתה יכול? מי שחולה לב צריך לאכול. מי שחולה כליות צריך לאכול. צריך לשתות. כל דבר בדבר, צריך אדם לחוס על חיים שלו, ואתם אדם שצריכים. אם הוא אדם שצריך לא קטן, צריך להיות עד פתחלו, שאני אמר. היה אדם אחד שהיה לו מחלת לב, והוא בן 80 שנה. אז אמר לו שיוכל. הוא רגיל היה לעלות בהפטרה בשלישי, הפטרה של יונה. הוא היה רגיל מזה שכל שנה ושנה זוכה בהפטרה. אז הוא התחיל לחשוב, אם הוא יוכל, אז לא יעלו אותו, הוא אכל, לא יעלו אותו בספר תורה. אז הוא אמר, לא, אני בריא, אני טוב. אני יודע שהרופא אמר שיש לו מחלת לב. הוא אומר לי, אבל אני צריך לעלות להפטרה. אמרתי לו, הפטרה, תן לך שתעלה להפטרה, תאכל ותעלה להפטרה. מה אתה רוצה עוד? מותר? אמרתי לו, כן, מותר. טוב, אז כן, הביאו לו. הוא אוכל ובוכה, אוכל ובוכה. שיבכה, מה אכפת לי? העיקר שיאכל, מה נכנס? כואב זה, באמת זה כואב. אבל מה אפשר לעשות? דין ככה, נשמעתם מאוד, נשמעתכם. לכן יחוסו גם הילדים, ילדים פחות מ9 שנים, אסור לתת להם אפילו תענית שעות. יקום בבוקר, יאכלו כרגיל כמו בכל יום ויום. כמו שזה לא קופקוד בשבילם. ילד הוא לא עשה עוונות, אתה עשית עוונות, הוא עשה עוונות, זה ילד זה. מה יש לו? בשביל מה צריך לעשות צום? אז פחות מ9 שנים, בכלל לא לתת לו לתום, אפילו תענית שעות לא לתת לו. מ9 שנים מלאות, גמר 9 שנים, אז נותנים לו תעני שעות. במקום שיכול למשל בבוקר בשעה 7 או שעה 8, יש לו ב-9, ב-10. שעתיים נותנים לו, מספיק, לא יותר מזה. אפילו זמן חכמי התלמוד היה מספיק, דורות ההם היו גבורים, חזקים, אבל כך אמרו, לא מעניין אותו יותר משעתיים. שנה אחת לפני בר מצווה, לפני שיהיה בר מצווה, בין ילד בין ילדה. אתם יודעים, בר מצווה לילד זה 13 שנה, ילדה בת 12 שנה. שנה לפני כן, אם יש להם כוח, הם בריאים ממש, ויכולים לצום, עוקבים אחריהם, נותנים להם לצום, הם רוצים לצום, עוקפים כל הזמן אחריהם, אם הם לא צמאים, שאל אותו כל פעם, אתה צמא, אתה רעב, אתה רוצה לאכול, אני אתן לך עסק, אתה יכול. היא אומרת, לא, אני ברוך השם מרגיש טוב וככה, טוב, סוכים עליהם. בכל רגע גם כן יעקבו אחריהם, שהם ירגישו לחברון של הפנים וככה, לפעמים חיילה וחסיך יבוא לידי סכנה. וילד זה אין לו שכל, הוא רוצה מחר לתגעות את החברים שלו, אני צמצי, אתה צמצה, אתה לא צמצה, אני צמצי, יותר לתגעות אצל החברים שלו. זה שכל קטן, זה חשוב. חרש עושה בקטן, מה הוא יש לו? שכל? השכל מאוד מאוד צריכים לעקוב אחרי הדברים. יש הרבה פסקים שאומרים, בדור שלנו אין ילדים בריאים, כולם חלשים. לפי הדורות הקודמים, לפי הדורות של עכשיו, יש פער גדול בבריאות. לכן צריכים לתת את זה, בפרט ילד שהוא לומד תורה, הוא לומד תלמוד תורה למשל, התורה תושייה מתשת כוחו של האדם, אז לכן נותנים לו לאכול, לא צריך שיצום בכלל לחינוך, רק אחרי שיהיה בר מצווה נותנים לו לצום, וגם אז יעקבו אחריו היטב בשבעה עיניים, והוא מצמם, הוא ככה לפעמים מגיע לסכנה, והוא מתבייש לבקש, ואחר כך מה יגידו, אתה בר מצווה, מה, אתה גדול כמו גמר, הולך אוכל ביום כיפור, אז הוא מסכן מתבייש, צריך לעקוב אחריו, שמה באמת הוא זקוק לאכול. כי זה עדיין שנה ראשונה או שנייה שלו שהוא צם, צריך מאוד לשים לב עליו. הגאון בעל שואל ונשאל, ספר שואל ונשאל, זה הגאון רבי משה חלפון הכהן, היה בית דין בג'רבה. הוא אומר שהוא זוכר שנה ראשונה שהוא צם, היה בר מצווה, אומר כמעט הגיע לשערי מוות. מהצמאון שלו, והוא התבייש לבקש, אומר כמעט הגיע חס ושלום לשערי מוות. השם אומר, עשה לי נס שעברתי את הצום הזה. ואני פוחד שניקו לי מהזכיות שלי, אם היה לי באותו הזמן זכיות. כך אומר הרב. אז יש כל... טוב, זה הגאון, זה כתב, זה בספר שלו. ומה יענו את רבנים שאין להם ספרים, ומה יענו אנשים פשוטים שאין להם ספרים. כל נשמה של ישראל יקרה אצל הקדוש ברוך הוא. לכן כמה שצריכים לדאוג לבשועה עיניים. אישה מעוברת או מניקה, לא תבוא לבית כנסת בכלל. היא צריכה לצום, הדין ככה, חייבת מסכנה לצום, אין ברירה. אלא אם כן יאמר הרופא, יאמר אחרת. יש איזה מעוברת שהיא בשמירת הריון, ואומר לה, אם היא תצום, חס ושלום תפיל, חלילה וחס. והפלה זה סכנה, זה ספק סכנה. אז לכן היא צריכה לאכול, אבל צריכה על ידי רופא שהוא מומחה, רופא טוב. גם כי לא רופא אנטי דתי, כי יש רופא רשע. הוא סתם, מה אכפת לו, הוא בעצמו אוכל ביום כיפורים. אז מה אכפת לו שעוד אחד שתאכל? יהיה לו מישהו שישחק כמו ששמש בגיהנם ולא יישאר בדו בודד. אז לא אכפת לו שיגיד אנשים שיאכלו, שיצומו, אכפת לו. יש אנשים רשעים. צריך שיהיה רופא אחראי על עצמו, בפרט שבעצמו שומר תורה ומצוות. אז ישאלו אותו, יתייעצו אותו, יש ברוך השם רופאים טובים, לא אלמן ישראל. אז אם יגיד שאין חשש סכנה, רק שהיא תשמור על בריאותה. היא לא צריכה ללכת לבית כנסת, כי כל הליכה זה השקעת כוחות, השקעת מרץ. זה מסידה אנרגיה, אבל יכולה לבוא לזה, סכנה. שוכבת כל היום, תקח את הסדור ותתפלל מעט, לא תתפלל כל התפילה, היא פתורה מכל התפילה, תשפיק תפילה אחת מספיק. תגיד רק עמידה ששחרית, בלי על חטא, לא צריך לא על חטא, עוד דבר, לא על חטא ולא על טט, תסגור את הסדור וגמרנו. לא צריך יותר מזה. הקש שתשמור את עצמה, שלא תבוא חשבת, זה סכנה. זו אישה שהיא בהיריון, היא צריכה ככה, להישאר שוכבת בבית שלה. לא תבוא לבית כנסת בכלל. מי מחייב אותה לבוא לבית כנסת? זה יעשה שכרה ויפסד אחת ושלום. גם כן, אם היא מתאמצת, עומדת בעמידה וככה, זה התאמצות. שוכבת ומתפללת. היא בשכיבה אומרת תפילת שחרית, מדי, בסוגרת, רק את העמידה. תגיד ברכות השחר והעמידה וזה הכל, מספיק לה. לא צריך יותר מזה. ויבוא בעלה בערב, הוא יבשל לעצמו והיא ידאג לעצמו. היא לא צריכה לשים לו כלל. על כיפור, על תפילה לא צריך לחוס. תחוס על בעלה? מה אכפת לה? שהוא ישרת אותה, שהוא יבשל לה, שהוא יעשה לה מה שצריך. אבל זה, העולם צריך מאוד לשים לב על דברים כאלה. בפרט, כמו שאמרתי, במעברות שהן חדשות, שהן או מניקה שהיא חדשה. המניקה תשתהר בה בערב ובכיפורים, תשתהר בה חלב, תשתהר בה מרק, אז כדי שיהיה לקוח יהיה לה הרבה חלב, תוכל להעניק אחר כך את הילד. היום בלב הכי נעזרים גם כן בכל מיני חלב, חלב, חלב מלאכותי, יש להם כל מיני דברים אחרים. אז היא תעזר גם כן בדברים אחרים, לא כל הזמן תעניק, אז אין לה כוח מסכנה להעניק, והיא נמצאת כל היום בצום. אבל תעזר גם כן, תשאר בעצת רופא איזה מין חלב טוב של הילד שלה, שתוכל גם כן להעזר בו. עכשיו בנוגע לחולה. חולה שאמרנו שהרופא אומר שאם יצום חס ושלום יבוא לזה חשש, ספק סכנה אפילו, אז מכינים לו את הארוחות שלו בעוד יום, הוא לא אוכל רגיל נורמלי כמו כל יום ויום, זה יום הכיפורים. מי שאוכל שיעור ככותבת ביום הכיפורים חייב כרת, אם הוא אוכל את זה ככה באופן טבעי שהוא לא זקוק. אז כמה שיש לנו דין, מאכילים אותו הקל הקל כדי לא להכביד על החולה להיכנס בספק כרת, לכן מאכילים אותו פחות מכשיעור. באדם שאוכל פחות מכשיעור ככותבת, ככותבת זה תמרה, כותבת הגסה, תמרה גדולה, השיעור שלה 12 דרהם, שזה בערך 40 גרם, בערך 40 גרם. זה השיעור שאדם שאוכל אותו ביום הכיפורים, מאיזה מאכל שאוכל, בשיעור כזה של 40 גרם, חייב כרת, השם אצלנו. אז האדם שהוא חולה, הוא צריך לאכול, זקוק לאכול. אז מה עושים? עושים, מכינים לו פרוסות, שכל פרוסה תהיה בערך 30 גרם. במקום 40 גרם, עושים לו 30 גרם. 30 גרם זה נקרא שמו פחות מכשיעור. אז כרת אין, אבל יש איסור מן התורה. אם אדם בריא אוכל פחות מכזית, מכתבת, אפילו יאכל משהו קטן, גם כן יש בזה איסור מן התורה. אבל אין כרת. כרת לא חייב, רק כשאכל 40 גרם בבת אחת. מה זה בבת אחת? תוך שיעור אכילת פרס. אכילת פרס זה 7.5 דקות. אם בתוך 7.5 דקות אכל 40 גרם, חייב כרת. אבל אם אכל 30 גרם, ואחר כך חיכה עוד 10 דקות, אכל עוד פעם 30 גרם, וחיכה עוד 10 דקות, אכל עוד 30 גרם, זה לא חייב כרת אף פעם. אפילו היה בריא ועשה את זה, לא חייב כרת. אבל יש לו איסור מן התורה. זה שהוא חולה ומותר לו לאכול, עושים לכתחילה, עושים לו בצורה כזאת שיוכל וישהה בין אחד לשני 10 דקות, לא 10 דקות ממש הפרדה, אלא בסך הכל. כלומר, נגיד האיש הזה הוא מחר בבוקר הוא צריך לאכול בשעה 8, הוא חולה, לא מרגיש טוב, אז מכינים לו סנדוויצ'ים בתוך ניילון שהלחם, הלחמנייה נגיד, עם מה שיש בתוכה, עם חתיכת עוף או חתיכת דג או זיתים, או מלפון חמוץ, איזה דבר שאוכל ולא את הלחם. אז כל זה ביחד שוקל לא יותר מ-30 גרם. 30 גרם, ושמים כל סנדוויץ' אחד נגיד, שמים אותו בתוך ניילון אחד. אחר כך למחר, הוא צריך לאכול בשעה 8. בא ב-8, נושא נטילת ידיים, נטילת ידיים עושה, עד סוף כסי אצבעותיו, כמו נטילת ידיים ששחרית. הוא מברך על נטילת ידיים, הוא מברך המוציא לחם מן הארץ, הוא מתחיל לאכול. מתחיל לאכול 10 דקות, הוא אוכל את זה נגיד, הוא גומר את זה ב-4-5 דקות. בסך הכל 30 גרם. גומר את זה 4-5 דקות, 6 דקות. לא יוכל תקף את הפרוסה השנייה, יחכה מעט. עד שיהיה 8-10 דקות, יתחיל הפרוסה השנייה. יהיה 8-20 דקות, יתחיל הפרוסה השלישית. 8.5, יתחיל הפרוסה הרביעית. כמובן לא צריך לאכול למלות את הבטן שלו, לא צריך לאכול רק שתעבור את הסכנה, שלא יהיה לו סכנה. אם אחרי 2-3 פרוסות, הרי הוא לא שם, גמרנו. ואחר כך יברך ברכת המזון, כי סוף סוף אכל יותר מכזית. כזית זה 29 גרם, הוא אכל 30 גרם. אז הוא אכל 30, יש לו שיעור שאכל ברכה האחרונה, כן. לגבי אסור של יום הכיפורים, זה ככותבת 40 גרם, וזה לא אכל 40 גרם. אז זה מחלישים מעליו שלא יהיה עליו חס ושלום אסור כרת, אין סך הכל איסור בעלמה. אז לכן בזה מכירים עליו את העונש. אז הוא לא יענש כלום חס ושלום, הוא תחלם אותה לעשות. רק נותנים לו לאכול פחות פחות מכשיעור, שלא יהיה אילו אדם בריא אכל את זה היה חייב כרת, אלא אילו אדם בריא אחר היה אכל, היה אסור מהתורה בלי כרת. אז ככה נותנים לו לאכול, וזהו שמכינים את זה הכל מערב יום הכיפורים, שמותר לשקול, כדי שאנחנו נצאים לדעת במשקל כמה שזה, אז אוכל לחמור במשקל. ואם שכחו לשקול מערב עם הכיפורים, או שפתאום חלה ביום הכיפורים, ברפואה מסר שיוכל, אז מותר לשקול ביום הכיפורים, כי המשקל הזה הוא לא בשביל ביזנס, בשביל מקח המוכר. זה משאיר שחולה הזה ידע בדיוק כמה הוא אוכל. כך כתב בספר החנוך. אז לכן מותר לעשות כך. כן, הדין הזה בין לאדם שהוא חולה, בין לאישה יולדת, שהיא בתוך שלושה ימים מהלידה שלה, ושלושה ימים האלה חשוב אותם מעת לעת. כלומר, אם היא ילדה באמצע השבוע הזה, ביום רביעי בערב, יום רביעי שעה ארבע שעה אחר הצהריים, אז שלושה ימים מתי מסיימים? ביום הכיפורים עצמו, ביום שבת, שהוא יום הכיפורים, בשעה ארבע אחר הצהריים. כי שלושה ימים הם 72 שעות, כל יממה זה 24 שעות. אז מסיימים בדיוק ביום הכיפורים בשעה ארבע אחר הצהריים. בבוקר היא בתוך שלושה ימים, אז חייבת לאכול. אסור לה לצום. אפילו הרופא אומר, את יכולה לעשות צום, זה לא מזיק. הרופא הזה חמור, הוא לא יודע, זה נגד רבותינו, מי ישמע לו? אפילו היא גם כן מרגישה טוב. היא באותה שעה מרגישה טוב. אחר כך זה יתנקה ממנה חס ושלום. היא תבוא לידי סכנה, כך רבותינו מזהירים. יולדת תוך שלושה ימים חייבת לאכול, אין ברירה. בין אם היא מרגישה טוב, בין אם מרגישה, לא חייבו, לא חלקו חכמים בכלל. לכן מביאים לה, מכינים לה את האוכל מערב יום הכיפורים, עושים לה כמו שאמרתי פרוסות פרוסות, עם ניילון, כדי שלא יתייבשו, ותוכל מחר לאכול אותם, מתי שהיא צריכה לאכול, תוכל שתיים, שלוש פרוסות כל פעם שהיא צריכה לאכול, אם זה בבוקר, אם זה בצהריים, וזהו, זה בעניין האכילה. כן, בין שאדם שהוא חולה חשש סכנה, בין שהיא יולדת תוך שלושה ימים, ככה דין. יולדת נורמלית שלושה ימים, אבל אם עשו לה ניתוח למשל, ניתוח קיסרי בשביל הילד, אז זה צריך לשאול בעצת הרופא, יכול להיות יוצא משלושה ימים. בכלל כתוב בגמרא, משלושה ועד שבעה, אפילו לידה נורמלית, משלושה ועד שבעה ימים, גם כן מעת לעת, אם אמרה צריכה, אני מאכילים אותה ביום הכיפורים. אם אמרה איני צריכה, לא מאכילים אותה ביום הכיפורים. כי זה תלוי בה, אם היא מרגישה חולשה או לא. משלושה ועד שבעה, אחרי שבעה, זה תלוי כבר אם חס ושלום עשו לה ניתוח, אז צריך לשאול את הרופא אם היא חשש סכנה או לא. אבל תוך שלושה ימים זה בכל אופן, בין שהיה ניתוח, בין לא ניתוח, לידה נורמלית, צריכה לאכול, בכל מחיר. והיא מחמירה על עצמה, תקבל עונש בשמיים, שהיא מחמירה על עצמה. אסור להחמיר בדברים כאלה. זקן, שהוא בגיל 70-80, תלוי הכל לפי כוחותיו, אי אפשר לנו לומר אם הוא אין לו שום מחלה ברוך השם, הוא בריא. אבל הוא זקנה משפיעה, חולשה של האדם החלש. לכן כתוב בתשובת הגאונים, אם נאמר שאני לא מרגיש טוב ואני רוצה לאכול, מאכילים אותו. אפילו שאין לו שום מחלה. רק הוא מרגיש בעצמו אפיסת כוחות, חולשה. זה טבע, זקן, הוא חלש. עד שתכננו לעת זקנה. לכן הוא אומר ככה, כתוב בתשובת הגאונים, מאכילים אותו. וגם הוא טוב שיוכל, פחות מקשיעור, כסדר שאמרנו. יש, זה דעתו של מרן שאמרתי לכם. המקור של מרן זה בהרן, בהרוש והרמב"ן. שלושה גדולי עולם אלה כתבו את הדברים האלה, שצריך לאכול פחות מקשיעור, בחולה שיש בו סכנה, אוכל פחות מקשיעור. מי שחולק על זה, כאמרתי לכם, הרמב"ן, הרוש והרן. הרוש והרן, עתיקו דבריו של הרמב"ן. ומרן פסק את דבריהם. באו מהאחרונים של הדורות האחרונים שלנו, מפני החשש שלהם על... סוף סוף אומרים, הדורות שלנו הם חלשים, וחשו שמה באמת לא יספיק, פחות מקשיעור. אבל אני צריך להקדים לכם דבר אחד. גם הרמב"ן והראש והרן שכתבו את ההלכה הזאת, וגם מרן שעתיק אותם, עשו תנאי מפורש. אם הרופא יאמר שלא מספיק לאכול פחות מקשיעור, צריך לאכול אכילה נורמלית. ואם לא, זה עדיין יש חשש סכנה, פשיטה שצריכה לאכול כרגיל. בין שהיא יולדת, בין שהוא חולה שיש בו סכנה. אוכלים כרגיל. כל המדובר באופן שלא החולה עצמו מרגיש הבדל, ובין כל כך הוא אדם שהוא חולה, לא בלען, תקף גומר דולל וסובב. מסכן, אוכל לאט לאט, אין לו כוח. אם כן, בין אם הוא אומר כך, בין הרופא אומר כך, שיש חשש חס ושלום, לא יאכל נורמלי, יבוא איזה חשש כלשהו לסכנה, בדי שהוא אוכל כרגיל. כל מה שאנחנו מדברים, סתם, סתמה זה מלטה. אומרים סתמה, אדם אוכל לאט לאט, הוא גובר את זה 4-5 דקות, היה כבר 5 דקות, מה יכול לקרות? אז רווח תשימו בין עדר ובין עדר. טוב, הקופנים באו בספר מהאחרונים של הדורות שלנו, רבי חיים בבריסק, זה היה הראשון שכתב את זה, כתב לא, בדורות שלנו שהם חדשים, צריך לאכול כרגיל, אכילה נורמלית. בן אדם שהוא אחרי שיש בסכנה, לא צריך להכין לו אוכל לפני כן, פחות פחות מכשעור, וככה, חולק על מרן. הוא מביא איזה ראיות, אבל הראיות שלו אינם ראיות, לא משכנעות בכלל. מה הראיה שלו? מרן בסימן שכ"ח, בהלכות שבת, כתב כשמחללים שבת, בשיר אדם שהוא אחרי שיש בסכנה, שמחללים עליו את השבת. כמו שמחיילים עליו שבת בשביל דברים שהם חיוניים בשבילו, אפילו יש דבר לא כל כך חיוני, זאת אומרת, לא יבוא לזה סכנה בהיעדרו. אם עושים איזה מלאכה רק כדי להקל במכאובם. כותב מרן, כבר שניתן לשבת לדחות בשבילו, אפילו שזה הדבר הזה הפרטי שעושים לו עכשיו, זה לא בשביל סכנה, זה רק בשביל להקל במכאובם, מותר לעשות גם כזה. למה? כיוון שניתן השבת לדחות בשבילו. אז בא הגאון רבי חיים מבריסק ואומר, האיש הזה ניתן לו לאכול ביום הכיפורים. אם ניתן לו לאכול, מה אתה מגביל אותו שדווקא שיעור כזה ושיעור כזה? יוכל, ניתן לו. זה גם כזה צורך המחלה שלו. אז לכן תתן לו שיוכל, כרגיל. זה קושה של רבי חיים מבריסק. האמת שזו לא קושה. אין לה שום טעם הקושה הזאת. הכותב את הדין הזה, הרב המגיד משנה, שכתב את ההלכה הזאת בשם הרמב"ן, כתב את זה בהלכות שביתת עשור, הלכות יום הכיפורים, הוא בעצמו שכתב את הדין שבשבת עושים לו דברים גם כן אפילו שאין בהם סכנה רק להקל מכאוביו. והוא בעצמו כתב את הדין הזה, אז מה הוא סותר את עצמו? הוא מראה בעצמו, הוא העתיק את דברי הרב המגיד בהלכות שבת, והעתיק את דברי הפוסקים האלה בהלכות יום הכיפורים, אז מה סותר את עצמו? אז בוודאי, לא קרה זה אל זה. בספר קובץ הערות של הגאון רבי יוחנן וסרמן הוא אומר כך: דע לך ששבת הותרה לגבי פיקוח נפש, אבל יום הכיפורים, שאוכלים ביום הכיפורים לחולה שיש בו סכנה, זה דחוי מפני פיקוח נפש, לא הותר לגמרי. כנראה שאנחנו כבר רואים כבר הבדל בין אותו הדין של הרב המגיד שאומר שמה בשבת, כיוון שהותר כבר, הותרה השבת בפילו, אז גם כמשל להכיר מחובה מותר, כמה שהוא תארה בשבת של פיקוח נפש. ואילו כאן זה רק דיחוי בעלמה, לכן כמה שוכלים אנחנו לקמץ להחליש מהאסור, זה עד יפתפה. לכן מחלישים את האסור. מה דין החולים האלה שאנחנו אומרים חולה או יולדת? בשתייה, לגבי שתייה, מה הדין? שתייה צריך לשתות כמלוא לוגמיו, אז חייב כרת. מה זה כמלוא לוגמיו? באדם בינוני, אדם נורמלי, זה 45 גרם. אם באכילה אמרנו 40 גרם, אבל בשתייה זה 45 גרם. זה רוב רביעית. רביעית היא כמה? 87 גרם. אז 44 גרם זה רוב רביעית. זה השיעור שחייבים עליו ביום הכיפורים. אם אדם שותה פחות מהשיעור הזה, זה פחות פחות מכשיעור. אז לכן, אם לוקח למשל בקף ושותה, אז זה הוא פוסק, הוא עושה פסקה, צריך עוד רביעית בבת אחת עד שמתחייב. לא שותה רביעית בבת אחת, לא חייב. אז ייקח את זה בכפית וישתה לאט 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 ירווה את צמאונו כמה שהוא רוצה לאכול לשתות. כיוון שהוא פוסק בין כף לכף, השהייה הזאת היא לא מצרפת את כל המשקרת שהוא שתה, ולכן הוא לא מתחייב כרת. אז לכן בשתייה זה עוד יותר קל. לקחת את זה בכף, אפילו כף גדולה, ייקח כף גדולה וישים בפה. בין אם זה תה, בין אם זה מים, בין אם זה משהו ששותה, חלב, ייקח את זה בכף וישתה, בכף וישתה. לכן זה הדרך. לאט לאט מרווה סימנו, זה מותר לעשות. באכילה יש לנו הגבלה עד 30 גרם, ואילו כאן את 40 גרם האלה שרוצה לשתות אותם, ימעט מעט, מעט 44, כך 40. וישתה את זה כמעט כמעט, לאט 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 לאט, וזה לא מסרף, זה ככה לך, הרמב"ם אומר, אם לא שתה רביעית בבת אחת, זאת אומרת, אם לא נגמר בבת אחת, אז זה לא מסרף. אז עושה ככה, כדי שלא ישתרפו יחד. והרי זה ניתן לדחות בשביל פיקוח נפש. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, לנסות כתבו ותחפנו בספר החיים והשלום, ובחנה מהקדוש אומר, צריך לזכות ישראל, נזכות לך בעניין של השום שנאמר, אמרו לחפש מה זה כל ידיד, תורה וידיר.